חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. על גבול רצועת עזה פרוסים עדיין כוחות גדולים של צהל מחשש להפרת הפסקת האש. אלפי החיילים שגויסו בתחילת המבצע צפויים להשתחרר בימים הקרובים. עם תום הלחימה קורא חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ לפתוח בשיחות עם חמאס על מנת להגיע להסדר מדיני. הוא דיבר במעדורת הבוקר עם בצלאל כאן.
חמאס הוא ארגון טרור, אבל הוא גם ישות מדינית. זה המצב היום, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לדעת, אז כדאי להגיע להסדרה יותר יציבה מול חמאס, כי אין מול מישהו אחר. אם היה מישהו אחר, הייתי שמח להגיע איתו מועד להסדרה, אבל אין מישהו אחר, אתה לא בוחר את האויבים שלך.
במשדר דיבר גם חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, שהביע תקווה שכעת הוקם ממשלת ימין. את הלחץ, הוא אומר, יש להפנות לגדעון סהר.
גדעון סער מבין היטב מה הסחורה שיש בממשלת שינוי להציע. הוא מבין היטב שגם אם בנט היה איתו וגם אם בנט לא איתו, ממשלה שכזאת תהיה רעה לישראל. אתה לא הולך לשים בראשות הממשלה, גם לא ברוטציה וגם לא בחליפי, אדם שמפיץ תיאוריות קונספירציה מזיקות ובמידה מסוימת קצת אנטישמיות. האמירה הזאת כאילו נתניהו הציץ את המזרח התיכון כדי להישאר בכיסו, היא אמירה שגרמה נזק הסברתי אדיר.
למרות קריאתו של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, לראש הממשלה נתניהו, כי מפלגתו מתנגדת לעליית יהודים להר הבית, נפתח הבוקר המקום לעליית מבקרים ובהם גם יהודים, לאחר שהיה סגור למבקרים במשך 3 שבועות. נזכיר כי על פי פסקי ההלכה של כל גדולי ישראל וכן החלטות של מועצת הרבנות הראשית, חל איסור מוחלט לעלות בימינו להר הבית. בסוף השבוע נעצרו 33 פורעים ערבים בהר הבית במהלך הפרות סדר, בהם השליחו אבנים ועידו בקבוקי תבערה. למרות הפסקת הלחימה בדרום, בלוד פרעות הערבים נמשכו בסוף השבוע האחרון וגם הבוקר. כתבנו צבי טסלה מוסר כי הבוקר השליחו תלמידי בית ספר ערבי בעיר אבנים לתוך מתחם גני הילדים, תלמוד התורה והמכינה בשכונת רמת אשכול. בתגובה לחידלון המשטרתי בחרו הבוקר הורי השכונה שלא לשלוח את ילדיהם ללימודים עד אשר תוסדר הבטחה שתבטיח את שלום ילדיהם בכיתות. איראן מודיעה כי הסכם הפיקוח בין 3 חודשים בינה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הסתיים אתמול. דובר הפרלמנט האיראני הודיע כי עם סיום ההסכם לא תהיה לסוכנות גישה לנתונים שיאספו דרך המצלמות שמוצבות בתוך מתקני הגרעין. בסוכנות הבינלאומית הודיעו כי הם מנהלים שיחות עם איראן לגבי חידוש הסכם הפיקוח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר וביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל
בוקר טוב לכולם, שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם? שבוע טוב לכולם, בעזרת השם אנחנו עכשיו לשבוע חדש, יהי רצון עם בשורות טובות, עם רוגע, עם שלווה, עם חזרה לשגרה. אז איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קופר על הרדיו, ברדיו כל חי, 92.8-93 FM, ובדיגיטל פול באולפני הידברות, וברשת במקומות השונים, מאיר לייבוביץ', ואנחנו בעזרת השם היום הולכים לדבר, יקיריי, על המתלוננים בעם. הולכים לדבר על המתלוננים בעם. נא לבדוק אם אנחנו לא טיפוסים שפשוט מתלוננים. אנחנו נראה בפרשה של השבוע, המתעוננים כל הזמן לא טוב להם, הם במדבר, בורא עולם מפנק אותם, אוכלים מן, יש ענני כבוד, מה רע? לפני 2 דקות, מה שנקרא, היינו בממד הר סיני, קיבלנו את התורה. יש אנשים שמוצאים בכל הזדמנות פנאי להתלונן, לא טוב לנו, לא טוב לנו, לא טוב לנו. לא משנה מה תיתן, תמיד הם יראו את הצד התלונתי משהו, נלמד להם קצת איך להתמודד עם זה, קצת נראה את ההשקפה היהודית הנכונה, ובסופו של דבר נקבל איזשהו 4 או 5 טיפים כיצד אפשר לא להתלונן. אז בואו נתחיל יקיריי כרגיל מההתחלה. היו היה פעם כפר. בכפר שכן לו ארמון לתפארת, שזה מלך אחד, רצה קצת, אתה יודע, זה בית הקיץ שלו. עזב אותך מאנשים, אני רוצה להתבודד, אני רוצה להיות לבד, אבל כדי שהוא לא ירגיש לגמרי לבד, הבית היה מוקף מראות. 1,000 מראות היו בהול, מה שנקרא, בסלון של הארמון הזה, ויום אחד, כלבלב חמוד, כלבלב חמוד שהיה גר בכפר, החליט לקפוץ פעם לארמון. הוא רואה כזה בניין ענק, כזה דבר מדהים, הוא ראה את הדלתות פתוחות והוא עושה את דרכו. כלבלב חמוד עם חיוך על הפנים, זנב קטן מקשקש מאחוריו, והוא הולך לתומו והוא נכנס לתוך הארמון. ולפתע הוא רואה 1,000 מראות, אבל הוא לא יודע שזה מראות, זה כלב, בסדר? פעם ראשונה בחייו הוא רואה אל מולו 1,000 כלבלבים, יואו, 1,000 כלבלבים, אבל כולם מחייכים, מקשקשים בזנב, הוא מרגיש יואו, איזה מקום מדהים, תקשיב, הייתי רוצה לגור פה ממש, אבל יותר מדי כלבים, אולי זה לא יותר מדי טוב, אבל כיף לו, נחמד לו, הוא יוצא מהארמון עם הרגשה מאוד מאוד טובה. מספר לחבריו הכלבלבים, תקשיבו, בארמון הזה יש חבר'ה, מה זה לעניין? מחייכים, מקשקשים בזנב, פשוט חברותיים. החבר שלה הוא כלב יותר נרגן, מה שנקרא. אתה יודע, מלא עם המצוברחים האלה, עם הפרצוף הזה, עם האוזניים השמוטות. הוא אמר, בוא נראה, גם כן, יאללה, שמענו על כל המחייכים למיניהם, שמעתי אותם. עזב אותך, כולם פייקים. עזב, הם מזייפים את זה, באמת, החיים יפים, איזה חיים יפים. עזב אותך, כל הזמן מבצעים, קורונות, מרון, קרלין, חלס, נו, מה עכשיו? אז הכלב המצוברח, החליט, נו, בוא ניתן איזה צ'אנס. והוא מגיע לארמון, והדלת עדיין הייתה פתוחה, הוא נכנס לפתח, ומה הוא רואה אל מולו? הוא רואה 1,000 כלבלבים מצוברחים, עצבניים, מסוכסכים עצמם. אתה יודע, הוא ככה קצת משמיע רעשים של כלבלב. דרך אגב, צ'יטה, אתם מכירים את הבעל חיים הזה? יש נמר, יש טיגריס, אוקיי? יש צ'יטה, זה הבעל חיים המהיר ביותר בעולם. איזה קול הוא עושה, אתם יודעים? אריה, הוא שואג, נכון? נמר, גם כן, נוהם. איזה קול עושה הצ'יטה? זה הבעל חיים המהיר ביותר בעולם, אתם יודעים? איזה קול הוא עושה? נסו לדמיין, אתם פוגשים אותו ביער. איזה קול הוא עושה לכם? תקשיבו, הוא עושה מיהו, כמו חתול. אני לא מאמין. הוא עושה מיהו כמו חתול. הרי זה משפחת החתלתולים, כל החבר'ה האלה. רק יש חתולים גדולים יותר, גדולים פחות. אז הוא לא נוהם, הוא לא שואג. הוא מיהו. לא מתאים. חבר'ה, לא מתאים. הייתי מצפה שהוא ייתן פה בראש. אבל טוב, זה ככה בורא למחליט שיהיה לו את הקול העדין הזה. לענייננו, הכלבלב המצוברח רואה אל מולו 1,000 כלבלבים מצוברחים כמו. איזה שטויות, אמרו לי, יש פה כלבלבים מחייכים, יש פה חבר'ה נחמדים, עזב אותך סיפורים, הנה אתה רואה, אני רואה את הפרצוף האמיתיים שלהם, כולם פה מצוברחים, יאללה חוזר, אין לי מה לעשות פה יותר בחיים. והנמשל מובן לכולנו, יקיריי, העולם עבורנו כמראה, אם אנחנו נחייך לעולם ונחליט לראות אותו באור חיובי, העולם יחייך אלינו. אבל אם אנחנו מצוברחים, כל היום מתלוננים, לא טוב לנו, אז ממילא התוצאות יהיו בהתאם, וככה מובא בפרשה, קצת יותר אבל לעומק. וכתוב כך, שימו לב טוב, מביא את זה האימרא אמס. האימרא אמס מביא את זה בפרשה שלנו, ככה, בתחילה הוא מביא את דברי החידושי הערים, והוא אומר כך, ויהי העם כמתאוננים, רע בעיני השם, וישמע השם, ויחר אפו. בפרשה של השבוע אנחנו יודעים, עם ישראל מתחיל להתלונן. לא יודע מה, אנחנו כבר הולכים 3 ימים פה במדבר, תקשיב, לא מתאים לי העסק הזה, לא מתאים לי כל העסק הזה. והם מתאוננים. תבינו, לצרנו הרב, ברגע שאדם מתלונן, אנחנו רואים לצרנו הרב בתנך, אז לפחות בפרשה של השבוע, פורצת אש, מחלה בקצה המחנה, מתחילה מעין מגפה כזאת של שריפה, ואז בשלב מסוים זה נעצר. אבל אם אתה מתלונן, אם אתה בא בתלונות על כל הטוב שאלוקים נותן לך, נכון, אז קצת קשה. אני אומר את זה לעצמי, שוב, אנחנו לא באים בטענות, אנחנו רוצים רק קצת להבין את זה. אז אם אתה מתלונן, יש צרות. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, רשי מרבי הרי שהוא אומר, אוי לנו כמה אנחנו הולכים בדרך שלושה ימים, ולא אנחנו מעינוי הדרך, ואיחרה פה, ואז אומר כך, בורא עולם אומר, אני הייתי מתכוון לטובתכם, שתיכנסו לארץ מיד. בורא עולם רצה ממעמד הר סיני דוך לארץ ישראל, אבל כן, היינו צריכים לעבור שלושה ימים, והשלושה ימים האלה, אז הם מתחילים להתלונן. אז שואל האם רמת, אני לא מבין מה הבעיה, למה אלוקים לא יכול היה, טוב, שלושה ימים אין בעיה, אבל למה עינוי? למה ששלושה ימים אלה יהיו קשים? למה צריך קושי? ואז מביא יסוד, שהיסוד הזה הוא יסוד חשוב עבורנו, כאשר מביא את רבי שמעון בר יוחאי. כידוע, רבי שמעון בר יוחאי בגמרא אומר ששלושה דברים, שלוש מתנות ניתנו לעם ישראל, ושלושתן צריך לרכוש אותם, לשלם עליהם, בקושי, בייסורים. הוא כותב כך, אחד מהמתנות האלו הרי זה ארץ ישראל, זה גמרא מסכת ברכות, אחד מהמתנות זה ארץ ישראל, ומחמת כן, לא היה בידם להיכנס לארץ ישראל בלא ייסורים כלל. אין מה לעשות, ככה גזרה חוכמתו התברך. בורא עולם, מלך העולם, החליט שזה מה שצריך לעשות, אתה רוצה להתווכח איתו, תעלה למהלך, אם 120 דבר איתו. אבל הוא החליט שיש דברים שצריך לשלם עליהם, ארץ ישראל, עולם הבא, תורה, יש דברים שצריך לעמול כדי לקבל את זה, בזכות ולא בחסד. ממילא הם היו צריכים לעבור את השלושה ימים האלה, אין מה לעשות, נכון, עם קושי, זה חלק מהחיים. אבל בסוף השלושה ימים האלה, אם הם היו מקבלים את זה בשמחה, אני מצטט ואומר, אלא שאם היו מקבלים באהבה את התורך שבהילוך של שלושת הימים הללו, היו יוצאים מדי חובתם באיסורים ומיד נוחלים את הארץ. תראו איזה פספוס. נקצב לנו שלושה ימים לעבור קושי. אם עם ישראל היה מקבל את זה, תשמע, זה רצון השם. אני מתבטל לבורא עולם ומקבל את זה באהבה, לא נלחם. יש פה שיעור חשוב עבור כל אחד מאיתנו. שימו לב טוב, אם אתם לא סתם נלחמים עם החיים. זה נכון לגבי חרדות שפעם דיברנו, על עצבות. נסו לדמיין שיש איזשהו מעין מפלצת, בסדר? בצד אחד של המתרס, צד שני אנחנו נמצאים. יש חבל בינינו לבין המפלצת, וכל הזמן יש משיכת חבל. פעם היא מושכת אותנו, אנחנו מושכים אותה, כאילו כמו מלחמה כזאת, כל הזמן מלחמה. פשוט מאוד יותר חכם לעזוב את החבל. דני לא משחק, אני מקבל באהבה את רצון השם. אם זה משהו שאני צריך גם ככה לעבור, אז אני אעבור את זה, אין מה לעשות. והוא אומר שאם היינו מקבלים את זה באהבה, אז היה נגמר, בתום שלושת הימים האלה, היינו נכנסים לארץ ישראל. אבל ברגע שמתלוננו, ראה ערך אחרי זה שבוע הבא, שנלמד על המרגלים גם, עוד פעם, תלונות, 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 אין בעיה. 40 שנה אתם תהיו עכשיו במדבר. מה? יכולנו לגמור את העסק הזה בשלושה ימים, יקיריי. שלושה ימים, זהו, יאללה לארץ ישראל. 40 שנה, בסופו של דבר, במצטבר, ללמד אותנו, יקיריי, די להתלונן. כל אחד מאיתנו, שוב, אני לא אומר, זה טבעי קצת לשפוך את הלב, אנחנו רוצים לשתף, לגיטימי, אבל יש הבדל בין לשתף לבין להתלונן כל הזמן. וזה מה שהוא אומר, עוד יסוד מאוד מעניין, כולנו מכירים את הפרשה בפרשת כי תבוא, דברים כף ח', ספר דברים, פרק כף ח', כאשר יש רשימה שלמה של כללות, לא על אף אחד מישראל, כללות על גבי כללות, ופתאום באמצע הכללות, יש פסוק שלך לא מובן, והפסוק הולך כך, כולם מכירים אותו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. שוב פעם, אחרי רשימה של כללות, פחות או יותר באמצע, פתאום פסוק ששובר את הכלים כביכול, תראה, יש רשימה של כללות, בוא עשים את הפסוק הזה בהתחלה, באמצע, לא באמצע, בסוף, מה זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל? שואל הרב, למה דווקא שמו את זה באמצע? למה לא בסוף, אתה יודע, תסכם את כל הכללות, אוקיי, כל זה בא לכם בגלל תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מה יקרה לכם. למה באמצע? אל היסוד שלנו שאמרנו עכשיו, כמו שעם ישראלים אחרי שלושה ימים, הם לא היו מתלוננים, הם היו מקבלים את זה באהבה, בחיבוק אדיר, זה רצון השם. בסדר, נכון, יש חיים קשים, אין מה לעשות יקיריי, לכולם. בוא נגיד תודה לקושי הזה, ונסיים אותו. נסיים את זה פה, כי אם נתלונן, אז יהיה פה שלוש נקודות, לא שלושה ימים. לכן אותו דבר בדברים כפחת, אומר חזל, במידה והיינו מקבלים כביכול, חס שלום, את הקללות האלה, אבל באהבה, בשמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, אז יהיה המשך הקללות, אין מה לעשות. זאת אומרת, מפתח ראשון, נכון שהחיים הם מאתגרים, נכון שלצורך העניין לא תמיד הדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים, אבל הווה לא נתלונן. אם אתה מתלונן במידה מסוימת, בורא עולה אומר, אוקיי, התלוננת, בוא ניתן לך חס ושלום, סיבה טובה להתלונן. אחרי הנקודה הראשונה עבורנו, לדעת שהעולם הוא כמראה עבורנו, ואם אנחנו רוצים עולם מחייך, עולם יפה, הנה, תחייכו ותראו את הדברים בצורה החיובית, בפרט בואו נראה את זה מהלבן שבעין. מה? מהלבן שבעין. שימו לב טוב מה שאומר המדרש בפרשה של השבוע. אומר המדרש כך, בהעלותך את הנרות, פרשת בהעלותך, זה עניין של המנורה, בסדר? המדרש, אומר המדרש כך, אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור. כל אחד בעין, יש את הלבן ויש את השחור, בסדר? עזוב את הרי, יש כאלה שיש להם רשתית ירוקה, כחולה, אבל בגדול האישון תמיד הוא שחור. אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור, ואין אתה רואה מתוך הלבן, אין מה לעשות, אתה לא רואה מתוך הלבן, אלא מתוך השחור. ומה אם עיניך שיש בתוכן שחור ולבן, אין אתה רואה אלא מתוך השחור, הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאור שלכם? מה זאת אומרת? מה זה קשור אלינו? אלא למעשה יש לנו שתי תקופות בחיים, שמיוצגות על ידי העיניים שלנו. תקופה אחת, זו התקופה של לבן שבעין, שברוך השם, הפסקת אש, היא רצון הסדרה לטווח רחוק, היא רצון שהחמאס יתפרק מנשקו, היא רצון שיהיה לנו שלום עולמי, נהדר. זה הלבן שבעין, שיש לנו תקופה טובה, חוזרים לשגרה, הילדים לבית ספר, יאללה, להתראות, איזה כיף, וכדומה וכדומה, זה הלבן שבעין. ויש את הצד השני, שגם הוא קיים. והוא השחור שבעין. התקופה השחורה, האפלה, הקשה, הדומיננטית, שעכשיו, אופם, אולי המבצע יסתיים, אבל תחשבו כמה אנשים עכשיו חוזרים לבית שלהם, והבית כבר לא נראה אותו דבר. תחשבו על נפגעי חרדה, תחשבו על אנשים שעכשיו כל איזשהו הזעקה כזו או אחרת של אמבולנס אפילו, אוקיי, זה מרתיע, זה מלחיץ, הכל חוזר חזרה. יש כאלה שלא הרגישו כמעט את המבצע הזה, ויש שהרגישו את זה בשביל כולם, מה שנקרא. אז יש את השחור שבעין מצד אחד, ויש את הלבן שבעין מצד שני. אומר המדרש, אמר רבי חנינה, נכון שיש לנו לבן ושחור, אבל תכלס, איך רואים באמת? רואים דרך השחור שבעין. ופה מגיע השיעור עבורנו. נכון שדיברנו על המתלוננים בעם, אבל אמרנו שיש שתי תקופות. יש תקופה יפה, שאנחנו לומדים תורה ומתפללים, ויש לנו יישוב הדעת, בריאות הגוף, בריאות הכיס, מה שנקרא, כלכלית אנחנו בסדר. ברוך השם, ברוך השם. אנחנו חושבים שזה הזמן לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה הזמן להראות לו את הנאמנות שלנו. גם, אבל לא רק, אלא הרבה יותר, אומר המדרש, אנחנו רואים דרך השחור שבעין. השחור שבעין זה התקופה שכביכול שחור לנו, והייתי חושב שפה אני, אין לי מה לעשות, פה אני צריך לשכב במיטה, ללכת לישון ולהתבכיין. לא, אתה רואה דרך השחור שבעין, ככה תתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא דרך השחור שבעין. אל תברח ממנו, תברח אליו. אנחנו לא יכולים לברוח מהקדוש ברוך הוא, אנחנו נברוח אליו. לכן לנצל את התקופה הזאת, שברוך השם די אנחנו מאחוריה, בוא נמנף את זה עכשיו באמת לקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, ולא להתרגש מהתקופות השחורות בחיים שלנו, כי עד הרבה זה נותן לנו קצת הסתכלות נכונה. אמר לי אדם, כמו להבדיל אדם עיוור, תחשבו איך אדם עיוור מתמודד עם החיים, כל יום זה אתגר חדש. כל יום. הרי מן הסתם הוא ירצה לצאת מהבית, והוא צריך להתקל באנשים חדשים, בדברים חדשים. לא, אתה יודע, החיים הם לא תמיד מה שאנחנו רגילים. אז כמו שאדם עיוור צריך להתמודד כל יום מחדש עם אתגרים חדשים, ככה גם אנחנו. כל יום יהיו אתגרים חדשים, יקיריי. ואם חשבתם לרגע שברוך השם, הגענו למנוחה ולנחלה, פתאום יהיה אתגר חדש. כולנו הולכים לזכור אחורה, שנה פלוס אחורה, חיים ללא קורונה בהתחלה, אתה יודע, תכנונים, אני אטוס לחול, אני אעשה כך, פתאום זה מתחיל בסין, פתאום זה מגיע לארץ, פתאום מסכות, פתאום ליל הסדר במרפסות וכדומה. זאת אומרת, תלמד להתמודד עם החיים, להבדיל כמו אדם עיוור שצריך כל יום להתמודד, ניקח את החיים כאתגר, שגם אנחנו כל יום צריכים, נקרא לזה, להתמודד. אבל בואו אתכם טיפ אחד שיכול ממש, אבל ממש לנחם. לפחות אותי זה ניחם. כי אדם מאמין, הוא מאמיני בשכר ועונש בעולם העתידי, קחו מפתח שיכול להציל את חיינו. תקשיבו טוב. המפתח הזה נותן השם משמואל, בסדר? השם משמואל בפרשת כי תישא שנת תף ריש עין. הוא כותב כך, תקשיבו. אמר אבי מורי, אבי מורי זה אבני נזר, זכר צדיק קודש לברכה, אומר כך, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם, אז אי אפשר שיהיה בגיהנום. שמעתם עוד פעם? אי אפשר שאדם יהיה במקום ההוא שנקרא גיהנום, אם יש לו השתוקקות לעבודת השם. והוא כותב, ואם יהיה שם, אם חס ושלום הגענו בטעות, מה אני עושה פה? בוא, אמרו לי שיש לי השתוקקות ולא יהיה פה. והוא נמצא במקום ההוא, מה יהיה? ואם יהיה שם, ערב הוא בדבר, כאילו הוא אומר, אני ערב, תקשיב טוב, תראה את החתימה שלי, קח אותה איתך ל-120, הוא ערב בדבר שהתשוקה ההיא, תוציא אותו החוצה משם כחץ. לא כחילזון, כחץ. שמעת? אני אקרא לכם עוד פעם. אם תהיה לאדם ההשתוקקות לעבודת השם יתברך, אז אי אפשר שהוא יהיה בגיהנום. ואם יהיה שם, ערב הוא בדבר, כאילו אבא שמה אני ערב בדבר, שהתשוקה היא תוציא אותו החוץ משם, כחץ. למה זה מנחם? כי לפעמים אתה רוצה להצליח, אתה משתדל להיות בן אדם טוב, את משתדלת להיות בחורה טובה, אדם טוב, ולא תמיד הולך לך. ולפעמים אתה מאכזב את עצמך ברמות, כאילו, מה? עד מתי, פנגר, מה יהיה איתך? כי אתה לא מתבייש, כאילו, אתה לא... נו, הבטחת, אמרת, הצלחת, הרזקת מעמד כמה ימים. פאי, עוד פעם נפלתם? נו, מה קורה לכם? אז תקשיבו, דבר אחד אל תאבדו. השתוקקות. רצון. אם יהיה רצון, בשלב מסוים, זה נלמד מחר, איך אנחנו מעבירים את זה לפסים מעשיים וגם נצליח. וזה נכון לכל שטחי החיים. אחד זה בזוגיות שלו, חינוך הילדים שלו, הבריאות שלו, הממדים של הגוף שלו, לא משנה מה. לא לאבד השתוקקות. כי ברגע שמאבדים את הרצון או את ההשתוקקות, שזה רצון מוגבר נקרא לזה, אז כבר אין לנו כוח. אנחנו חייבים משהו שידחוף אותנו קדימה. משהו שיפתח לנו את הפתח פיך והמלאהו. אומר לך השם שמואל, השתוקקות. כך אומר להבדיל גם, לא להבדיל, אבל אומר חפץ חיים, על הפסוק, בוא נקרא את הפסוק במדויק, לא נסתם נגיד את הפסוק, אומר, ישמח לב, מבקשי השם. נכון, כולם מכירים את הפסוק בתהילים, כ"ה, פסוק ג', ישמח השם, ישמח לב, מבקשי השם. הוא אומר, לא כתוב ישמח לב, עושה רצון השם, ישמח לב, מבקשי השם. זה מה שדורשים איתנו קודם כל, להיות מבקש. זה נכון לגבי תורה, נכון לגבי קדושה, זה נכון לגבי כל דבר. הנה השבת הזאת, אני גם הייתי במירון. הייתי במירון, שם הישיבה תיכונית, יחד עם ארגון אור ישראלי, ואני אומר לכם עוד פעם, אני כל פעם שאני רואה את הבחורים האלה, בחורי חמד, תבין, בחורים שכלפי החוץ, אתה יודע, אולי ביום יום בכלל לא הולכים עם כיפה, לא נראים בכלל, לשים כיפה גם קצת, אתה יודע, של מהלבנות הזוהרות האלה, לצורך האירוע, אבל אתה רואה שבאים ומבקשים ממך, הרד, דברך אותי שיהיה לי יראת שמיים, הרד, דברך אותי שאני אחזור בתשובה, שיהיה לי אהבת תורה, ואתה שומע את זה ואתה אומר, מה? תראה מה הבחור הזה רוצה, הוא יכול, הרב, דבר רפתי שלי פרנסה, שאני אהיה מיליונר הרב, הרב שאני אהיה נשיא ארצות הברית, לא יודע מה, תן מושגים. לא, שיהיה לי רעת שמיים, לא, שאני אחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם, זה עם ישראל בתפארתו. עם השתוקקות כזאת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אבל חסר לנו עוד נקודה אחת, ונגדיר אותה כבולמי זעזועים. רכב בלי בולמי זעזועים, הנסיעה היא גיהנום. מה בולמי זעזועים שלנו? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שמי שירה ואני עובדת במייקרוסופט.
קמפוס לוסטיג, כרטיס הכניסה שלך, כוכבית 3118.
טוסט עם גבינת עמק נמסה טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. השלכות השנה האחרונה בהם התמודדנו עם הקורונה, אסון מירון והמצב הביטחוני משאירות חותם על משפחות רבות. חלקם זקוקים לטיפול רפואי אותו הם מקבלים במרפאות בית חם. אך רבים מהם זקוקים ליד מכוונת לבעל מקצוע שידריך ויתמוך. בדיוק לשם כך הקמתי את מחלקת צעדים בבית חם. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס בין 18 מפגשים שיכשיר אתכם לעבודה בצעדים בשיטת ITT, בה תוכלו לסייע לאנשים רבים בשליחות שיש בה גם פרנסה. התקשרו עכשיו 0733-300-200. הקורס הקרוב מתחיל מיד לאחר חג השבועות.
שמי רחל ואני עובדת באמדוק.
קמפוס לוסטיג, כרטיס הכניסה שלך, כוכבית 3118.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, בחנוני נא בזאת. אם לא אדאג לכל מה שיבקש, אני מבטיח שכל מי שאדפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד.
לפני כארבע שנים הבן שלי, שהיה בן ארבעה חודשים, לקה בדלקת קרום המוח חריפה, כנגד כל התחזיות של הרופאים בחסדי שמיים, זכינו שהוא יצא מזה בריא ושלם, כי קיבלנו לעצמנו להדפיס אשר בנחל.
מחייגים עכשיו לכוכבית 5610 והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
שלום, אני רוצה להמליץ לכם על עסקת סחירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם תבטיח לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה, באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי, 050-41-22-699 050-41-22-699.
אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר.
אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון.
אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, וזה פשוט לא יכול לקרות לי.
אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. עושים מנהג קבוע, מתקשרים לבן הזוג או לבת הזוג בסיום כל נסיעה. להמלצות נוספות חפשו בגוגל אסק רלבד.
מוישי, אל תשכח לקחת איתך מסכה.
אז נכון, ברוך השם, התחלואה בירידה, וניתן פטור מעטיית מסכה במרחב הפתוח, אבל במקומות סגורים היא עדיין חובה. בשטיבלך, במקולת, בתחבורה הציבורית, באולמות השמחה, במעלית ובכל חלל סגור. המסכה תמיד איתכם. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
לאלה ששבוצה לחקלו מכבר, וכבר הם חוגגים בדיון לבן זכר. תחס אתם צריכים בנק שחושב מחר.
מתחתנים? מחתנים? בלאומי חושבים על המחר ומציעים הלוואת חתונה עד 75 אלף שקלים לזוג המתחתן ולהורים מכל צד.
בנק שחושב מחר, לאומי בנק שחושב מחר.
כפוף לתנאי הבנק המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם קצת עכשיו רוצים לצייד את עצמנו עם בולמי זעזועים. תנסו לדמיין רכב שנוסע בכביש אפילו סטנדרטי ללא בולמי זעזועים. אוקיי, זה קצת כואב. גם בחיים, אדם חייב להצטייד במעין בולמי זעזועים שיאפשרו לנו לעבור את החיים עם הג'עג'ועים בדרך בצורה יותר רגועה יותר, כי אי אפשר לסדר את כל הכבישים, אבל אפשר בהחלט לצייד את עצמנו עם כמה בולמי זעזועים. בואו נדבר על כמה מהם. דבר ראשון, פרספקטיבה. יקיריי, קחו דברים בפרופורציה. בואו ננסה לראות מצד אחד כמה באמת חמור המצב. אני מסביר בכוונה, מכיוון שלפעמים אנחנו מתדלקים את המצב או מנפחים אותו יתר על המידה. בואו ננסה לראות שאנחנו לא מנפחים את זה יותר מדי. בואו נסתכל למצב בעיניי, נשים אותו במסגרת הנכונה, ואתם יודעים מה? אפילו לרגע תנסו לדמיין מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. בסדר, לכם אני אומר, עם כל דבר אפשר להתמודד. הרי בורא עולם לא יעמיד אדם בניסיון, אין כן יכול לעמוד בו. אז קודם כל פרספקטיבה על המצב, להסתכל עליו נכוחה, לא לנפח יתר למידה, כי זה נראה הרבה יותר מפחיד. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נשווה ולו לרגע. נכון שיש רע בחיים, אני אומר שלא, אבל בואו נסתכל בפרספקטיבה נכונה על כמה טוב יש לנו בחיים. ובאמת, אני אומר, זה מאוד טריוויאלי, נכון? אבל סתם, אני אומר לכם, שמש שיש לנו בשמיים, שאתה יודע, שמש היא מחממת בדיוק בחום המתאים, היית רוצה עכשיו שיש 70 מעלות חום? אתה רוצה? בוא, אני אשלח אותך למקומות בעולם. לצורך העניין, שמש, אוויר, תחשוב שאתה יכול לנשום, הנה, בלי מסכה, במרחב הפתוח, אחי, תהנה מהאוויר שיש, תהנה מהאדמה. אתה הולך על אדמה, אח שלי, אדמה יצוקה, המכין מצעדי גבר, רוקע הארץ על המים. בוא, אני אומר בכוונה, דברים מאוד טריוויאליים, שאם אני אסתכל, מצד אחד נכון, חסר לנו דברים. בוא נהיה אמיתיים, לכל אחד מאיתנו חסר. אבל יותר מזה, אני אגיד לכם, שאמר לי את זה אתמול מישהו, ש... הוא הרבה יותר שמח להיות עני מאשר עשיר. אתה אומר כאילו, פרייר, אני רוצה להיות עשיר. אומר, תראה, אדם עשיר, הוא פשוט הגיע מארצות הברית, מלוס אנג'לס, ממקום שנקרא בברלי הילס. מכירים את ה-neighborhood שקוראים לזה בברלי הילס? שכונת מצוקה, באמת כואב הלב, מלא מכוניות בלי גג שם. יוצא נשמה, יפה. אומר, אתה יודע מה העניין? כשהייתי עשיר, אומר, אז לעשיר, תקשיב טוב, אין לו אפילו למה לצפות. מה הכוונה? העני לפחות מרגיש, תקשיב, לא טוב לי עכשיו, אבל בעזרת השם, כשיהיה לי, אז אני לא יהיה עצוב, נכון? אז העני לפחות יש לו תקווה. אתה יכול להגיד תקווה רעועה, אתה יכול להגיד משענת הקנה הרצוץ, אין לי בעיה. אבל לפחות לעני יש עדיין תקווה. לעשיר, שהוא כבר כביכול יש לו את כל מה שאדם ברחוב המערבי רוצה, אין אפילו מה לחכות. כאילו, מה יחכה? שמה יקרה? יש לו כבר את זה. יופי, אז לפעמים עדיף להיות בגדר כביכול עני, כדי לדעת בעזרת השם, כשאני אתחתן, כי מי שכבר נשוי מרגיש, אוקיי, בסדר, שאין לנו ילדים, בעזרת השם, כי מי שיש לו כבר ילדים מרגיש כאילו, אוקיי. זאת אומרת, בואו נסתכל על הפרספקטיבה הנכונה, ונעשה בדיקה מה יש לנו ומה אין לנו. ואתם תראו שיש לנו הרבה הרבה יותר, כלשון חז"ל, מי קדימני ואשלם. בורא עולם לא מבקש מאף אחד מאיתנו שום דבר לפני שהוא נתן לנו לפני כן. זאת אומרת, הוא לא מבקש מאיתנו ברית מילה, שלא נתנו ילד, לא ביקש מאיתנו מזוזה, שלא קיבלנו בית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. נקודה שלישית וחשובה היא בוא נתחזק. בואו נתחזק, פירוש הדבר, אנחנו חייבים להבין שכל הקשיים בחיים, כל הנפילות, זה לא כדי שתישבר, זה לא כדי שתתרסקיל, עד הבא, בואו נחשל את עצמנו, לפעמים צריך לטוף מכות, קצת ניעורים פה ושם כדי להתחזק ולהבין שעד הרבה, הדור שלנו באמת זכה. ופה הולך לקרוא לכם משהו שהפתיע אותי עד עמקי נשמתי. הרשב מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, רב שלום דוב בר, זכר צדיק קדוש לברכה, במאמרים שלו מביא תשובה שתראה, הרבה מאיתנו התחבטו בה. מה? השאלה היא איך יכול להיות שבפרשה של השבוע משה רבנו מוגדר כאדם הענף מכל האדם. איך הוא יכול להיות ענב? נו באמת, בוא נהיה רצינים עכשיו. הוא מדבר עם אלוקים פנים מול פנים, נו, היחיד בעולם, לא היה ולא יהיה כנראה, נו, הוא מדבר עם אלוקים פנים, תדע, אני הייתי מדבר עם אלוקים פעם אחת, כבר אני לא הייתי בתוכנית הזאת, סליחה שאני אומר לכם, הייתי צריך לעבוד בתור, כי אני אשאל לי את היד. פירוש הדבר, הוא מדבר עם אלוקים, דבר ראשון, הוא היה בהר סיני, 40 יום, 40 לילה, הוא מנהיג של עם, אחריי, בסדר? זה הרגשה אדירה, איך הוא יכול להיות הענב מכל האדם? תגיד לי, הוא יכול להיות ענב, אבל ענב מכל האדם? הוא נותן תשובה, שאם הוא לא היה אומר אותה, נראה לי שאסור היה להגיד את זה בכלל, אבל אני מצטט לכם מה הוא כותב. הוא כותב כך, משה רבנו ראה את ספרו של אדם הראשון, אוקיי? ספר של אדם הראשון, פירוש דבר, בו נכתבו כל מעשי הדורות. בורא עולם הרי צופה מראש לכל הדורות, כותב את כל הדורות שהולכים להיות, לאדם הראשון כבר. ובו למשל כתוב למשל, שיקום דור עקבתא דמשיחא, הדור שלנו, שלא יהיה בהם השגה אלוקית. בואו נהיה אמיתיים, יחסית למשה רבנו ודאי, אין לנו השגה אלוקית, אין לנו לא את רשבי, או כן, או להבדין נביאים, או בהמשך אפילו אין לנו לא את הרמב״ם, ולא את הבעל שם טוב, או את הארי הקדוש, או את הגאון מווילנה, אין לנו אנשים היום, אתה יודע, ברמה של השגה אלוקית, אתה יודע, של ניסים, של רוח הקודש, אונליין מה שנקרא, יפה. אז אומר שעד הרבה יהיה דור כזה שנקרא דור עקבת המשיחה, שלא יהיה במשגה אלוקית, והיינו שההשגה שלהם אינה נחשבת להשגה כלל, כאילו בלי לזלזל זה לא נחשב השגה מה שנקרא, ובפרט לגבי השגת משה רבנו שלא תהיה השגתה נחשבת למאומה, כן, ביחס למשה רבנו ברור שזה כלום, וגם לא תהיה להם עבודה אמיתית במוח ולב, כאילו גם אנחנו עושים את המצוות, או פעם מדבר לעצמי, כאילו, בסדר, אתה יודע, מניח תפילין, לומד תורה, פלל, כאילו, יפה. זאת אומרת שזה אך ורק קיום המצוות בפועל ממש. זה לא באמת עם כוונה, באמת עם עוצמה, אוקיי? בסדר? אף גם זה יעלה להם במסירות נפש. וגם זה הרי מאוד קשה לנו. כמה קשה בדור שלנו באמת, אתה יודע מה, רק לשרוד. לשמור על קדושה, ללמוד תורה מתוך דחק, זה לא פשוט, דור לא פשוט בכלל. ואומר עד רבה, ושיהיו כמה מניעות ועיכובים בגוף ובנפש, ובריבוי העלמות והסתרים, אתה מרגיש כאילו איך זה יכול להיות, דווקא הציבור החרדי חוטף את כל המכות, כאילו זה הכל התחיל אז, תמיד ביפו שם, בירושלים, אחרי זה מירון, קרלין, כאילו מה, איך זה יכול להיות? ריבוי הסתרים והעלמות עם עין. ויעמדו נגד כל מונע, ובכל זאת עם ישראל עומד מול כל מונע, לא מתרגש מזה, ויקיימו את המצוות במסירות נפש. היה בתכלית השפלות בעצמו, מהיתרון הזה. מה זאת אומרת? משה רבנו רואה כביכול את הדור שלנו, ואומר, תקשיבו, כאילו בשפה שלנו, אם יש כזה דור, מי אני בכלל? אני משה רבנו שרואה את בורא עולם כביכול, לא איראני אדם וחי, אבל בשגה נבואית, אני משה רבנו שראיתי את 10 המכות במצרים, 40 שנה ניסים במדבר, זה לא חוכמה שאני, אתה יודע, נביא, יבוא דור שבשיח השחות, ובכל זאת תיקיים את המצוות, בחורים צעירים, בחורות צעירות, שנאבקים עם יצר הרע, תמיד נותנים מלחמה, ובכל זאת שומרים תורה מצוות, גם אם זה לא ברמה הכי גבוהה, משה רבנו כביכול ראה את הדור שלנו, ואמר, אם ככה, במילה מסוימת, הם יותר גדולים ממני. אני רק מצטט, בסדר? מפני היתרון הזה שהם גדולים הרבה ממנו, אני רק מצטט. פירוש, זאת אומרת, הוא רואה את הדור שלנו, ובכל זאת נבין את הדברים, ואף על פי כן, התגברו שוב ושוב, התחזקו באמונה, בלי להתייאש. אז השפיל משה רבנו את דעתו, כי ידע שהם גדולים יותר ממנו, והדברים נפלאים. אוקיי, אם הוא לא היה אומר את זה, אסור היה להגיד את זה. אבל משה רבנו כביכול, עם כל גדלותו, כביכול, הוא אמר שהוא, מה שגם מתוך הנבא הוא אומר את זה, אבל הוא רואה את הדור שלנו. דור ש... תחשוב, מנהיגי על שהיו לנו, הרב אליושי וזכר צדיק קדוש לברכה, הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, מנהיגים שכל הציבור הלך אחריהם, נלקחים מאיתנו, דור שאתה מרגיש שאתה יודע, הכל מבולבל, מה רוצים ממני, טלפונים, אינטרנט, כל הניסיונות של הדור האחרון, ישיבות למיניהם, סמינרים, בתוך כל, אתה יודע, הניסיונות נמצאים בתוך הבית, מה שנקרא, לא, ברחוב אפילו, רחוב זה, זה כלום יחסית. ולכן, עד הרבה, כל מלחמה שאנחנו משיבים שערה, מה שנקרא, לא מתרגשים, נשבר הלב, תקשיבו טוב, קחו את השברים, תעשו פסיפס אומנותי. אנחנו קמים, מתחזקים, משתפרים ומתקדמים קדימה. יקיריי, אלו הבולמי זעזורים שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. קצת פרספקטיבה, הדברים לא כאלה נוראים כמו שאנחנו חושבים. בואו נעשה מעין ספירת מלאי, נראה שיש לנו המון המון טוב יחסית לקצת הפחות טוב שיש, וזה חלק מהחיים, כדי לתת לנו את ההרגשה שבעזרת השם יהיה טוב. תן לנו קצת אופטימיות, והדבר האחרון אמרנו, בואו נתחזק ונאמין שהדור שלנו, למרות כל הקשיים שלו, יש לו הרבה הרבה מעלות. ולסיום, אני חייב לפרסם שבוע הבא יש לנו סדנה בקיפוץ חפץ חיים, וזה לא רק שבוע הבא, אנחנו יוצאים לסדרת סדנאות של יומיים בקיפוץ חפץ חיים. יש לנשים וגברים, יש רק נשים, יש כל מיני אופציות. מי שרוצה להיות איתנו ביומיים בקיפוץ חפץ חיים, יומיים איתי, כאשר אנחנו לומדים בעצם את שיטת ה-FHT, מה שמכונה שיטת הרפנגר לעצמה אישית, דמיון מודרך, ריפוי במגע יד, כלים אדירים שאדם יכול לרכוש ביומיים, כאשר השאיפה היא קודם כל לרכוש כלים לעצמנו. איך אני עוזר לעצמי להתמודד עם חרדות? איך אני עומד לשחרר משקעי עבר? כל אחד מתאר עם הסק והתיק שלו, שעשו לנו, לקחו לנו, אמרו לנו, או המדינה, לצורך העניין איזה מבצע כזה של שומר החומות, או אנשים שדואגים קצת לאתגר אותנו, איך לומדים לשחרר? איך לומדים לא לפחד מהעתיד? העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. כל זה ביומיים של סדנה איתי. אז מי שרוצה פרטים, טלפון אחד לכל האינפורמציה. זה סדנאות שגם שבוע הבא אנחנו יוצאים אליהם, וגם אחרי זה חודש אלול, אנחנו ממשיכים את זה גם אחרי בין הזמנים. אז נא לשריין מקומות. הטלפון הוא, רשמו כי אין לנו הרבה זמן, אז ככה, הטלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר, 053-436-1311. אפשר גם טלפונית, אפשר דרך הוואטסאפ או דברים כאלה, 053-436-1311. וזהו להיום. כאשר אנחנו היום למדנו לא להתלונן. יקיריי, בוא נעשה את היום הזה יום נטול תלונות. בוא ננסה לא להתלונן על כלום. תנסו כל אחד לקח את זה כיום מיוחד. יש מחשב 24 שעות עד מחר בבוקר, או שאפילו, די מה, נעשה לכם הנחה. עד שאתם קמים מחר בבוקר, בסדר, לא נלאה אתכם יותר מדי. לא להתלונן על שום דבר, עד הרבה. בואו נקבל את זה באהבה, את מה שהקדוש בו נותן לנו. שזה יהיה רצון, שזה יעצר פה, שלא יהיה המשך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אם נשים את הנקודה, לא יהיה המשך. אולי נסתפק בשלושה ימים, מה שנקרא, וניכנס לארץ ישראל, לדעת שיש דברים שחייבים לקבל איסורים, כמו שאמרנו על פי רשבי, ארץ ישראל, תורה, עולם הבא, אז חלק מהתמונה, ואם בורא למה שולח את זה, אז ברור שזה לטובתנו. הנקודה השנייה, לראות דרך השחור שבעין, זאת אומרת, דווקא ברגעים השחורים בחיים, לא להיכנס למיטה, להתבחין, להתקרבן, משום קורבן, לעד רבה, בוא נחפש, פס את בורא עולם מתוך השחור, ברגעים הקשים, מציץ מן החרקים, ובעזרת השם נוכל למצוא אותו, כי דווקא שם הוא נמצא, בתוך הערפל, כי שם האלוקים. בדבר האחרון, למדנו שאדרבה, הדור שלנו, אותו דור שפל, אותו דור שתמיד, שכל השבבניקים וכל הוולגניפטים, זה הדור הכי יפה, אני אומר לכם, שיש בעולם, כי למרות כל ההסתרה, ואפילו שבהסתרה, שבתוך הסתרה, שם אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא, מוצאים את האנשים היהודים האלה, שמקיימים את המצוות, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, נופלים, קמים, נופלים, קמים, קצת בולמי זעזועים, ולדעת שבזמן השם, כמו אדם עיוור להבדיל, שצריך להסתדר כל יום מחדש, אנחנו לומדים להסתדר כל יום מחדש, מתחזקים, מתחשלים, ובעזרת השם מצליחים. המון המון תודה למוטי קרופר הטכנאי, מאיר לבוד של הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם נתראה ונשתמע מחר. מי שאיתנו בווידאו, תישארו איתנו, יש לנו אורח מפתיע. יש לכם יום מקסים, להתראות.
בשבילי כל חי תמיד